שלום, אנחנו נקרא קטעים נבחרים מהמקורות בנושא העבודה בשלמות בכניסה לעיבור כהכנה לכנס. ניתן לשלוח אלינו שאלות לאתר קבלה לעם קב.co.il, את השאלות הנבחרות אנחנו נשאל במהלך השיעור.
החוק הוא ברוחניות השתוות הצורה, מחוסר השתוות הצורה ממש ניגוד ולהשתוות הצורה הדבקות. בשתי הנקודות האלה ההופכיות נבראים נמצאים, ולא יכול להיות אחד ללא שני, כי אנחנו כנבראים יכולים להרגיש רק דבר מהיפוכו. לכן אם אנחנו מדברים על איזה גילוי הבורא, התקרבות אליו, השגה שלו, אנחנו מדברים על השלמות. שלמות משיגים בחוסר שלמות, דבר והיפוכו. אז צריכים להבין איזה מצבים אנחנו צריכים לעבור כדי להכין את עצמנו בחוסר שלמות לשלמות. יכולים לחשוב שבוא אז אנחנו נתחיל לעסוק בחוסר שלמות, להשיג חוסר השלמות בצורה אקטיבית, רק לדברים הרעים המנוגדים לבורא, אליהם בוא נמשך וכמה שיותר להגיע את המצבים האלו יותר ויותר, שיהיו לנו כהכנה להשגת הדבר ההפוך, השלמות. לא כך, אלה המערכת עובדת בצורה הפוכה. עד כמה שאנחנו משתדלים, מנסים להגיע לשלמות, להבנה, להכרת התכנים הרוחניים, תכונות רוחניות, מצבים של השפעה ואהבה, הנשיג הפוך, ההפך, איפה שאנחנו נמצאים. זאת אומרת, יתרון אור מתוך החושך, אבל גם חושך משיגים שנמשכים לאור. כך זה קורה. לכן המשיכה צריכה להיות תמיד לשלמות. זו עבודה, עבודה קשה. והשכר בהשגת בעבודה על השגת השלמות היא דווקא השכר בזה שנפתח לנו חוסר שלמות שלנו, עד כמה שאנחנו הפוכים. ואז בהפכיות הזאת אנחנו יכולים לראות שכר, תשלום, ממש הצלחה, בכמה שאנחנו הצלחנו עוד ועוד ועוד לגלות את התשתית של הבריאה, חטא, עץ הדעת, חורבן, שהבורא ייצב אותה כתחילת הבריאה. ובלי זה לא יכולים לגשת לשלמות. לכן השאלה הראשונה שלי, עוד לפני שאנחנו קוראים אלו דברי קודש, מהו חוסר שלמות, מהי ההכנה הנכונה להשגת המצב העובר. באיזה מצב אני חייב להיות לפני שאני משיג מיד אחרי זה כניסה לעיבור. בבקשה. כל המצבים הרוחניים הם בהרגשה ובהבנה ובכל מיני הבחנות ברורות, בריאות כאלה. אז מה היא ההכנה הנכונה לעיבור? בבקשה.
טוב, ההכנה הנכונה זה כמו תמיד, אתה משקיע יותר מכל הכוחות שיש לך כדי לנסות לממש מה שהמקובלים אומרים, וכנגד מה שאתה מקבל זה הפוך לחלוטין ממה שאתה השקעת. השקעת בחיבור, אתה תראה עוד יותר חוסר חיבור, וכן הלאה וכן הלאה. ניסית להתבטל, אתה תראה עוד יותר איך אתה לא מתבטל. וכנראה זה צריך להיות המצב. אתה רוצה מצד אחד מאוד להיכנס לאותו עיבור עם החברים, אבל אתה רואה איך לחלוטין אתה לא שם. אולי כאילו הפער בין השתיים, הכאב בין השתיים, זה יוצר איזושהי תפילה שעליה אפשר להגיב.
כן, השאלה הייתה בעצם על הרגע לפני העיבור. מה הרגע לפני? אני מעריך שאיזשהו חושך גדול מאוד, ו... חוסר יכולת להתמודד עם הרצון הזה.
נו, מין כזה הכרה שאין באדם הפתעה כזה ששייך לי הרצון להשפיע בכלל, להשפע, וביחד עם זה סינה לזה, דחייה לזה. מצד השלישי, שזה בא מכוח אחד, אין עוד מלבדו, ורק הוא יכול לעזור.
אני מרגיש את החוסר שלמות הזה בחוסר היכולת של האדם לקשור את הכל למקור אחד, לחבר את כל את כל המרכיבים של התמונה הרוחנית, אפילו שהוא יודע אותם ומכיר אותם, לאיזה זרימה אחת, לחיבור אחד.
צורך ממש גדול בחיבור, כמו אוויר לנשימה, כמו ממש חיים, מתוך הרגשה של פירוד ושל חוסר יכולת להגיע לחיבור, דברים כאלה.
הייתי אומר שזה מצב של ערבות, שמצב של ערבות זה דווקא שמורגש החוסר חיבור, ונמצאים דווקא על פניו בגלל שעבדנו, בגלל שמכירים כבר את הסיטואציה הזאת, אז אנחנו דווקא הולכים לחיבור בינינו מעל זה.
מאמץ משותף שלנו לחיבור ממש מגיע לשיא, הסתרה מאוד מאוד גדולה, חושך מוחלט, לא מצליחים, מאוד רוצים, ויש ביקוש מאוד מאוד גדול.
שמצד אחד אתה מרגיש חיסרון ענק, שאתה הפוך ולא יכול להתחבר אפילו לאחד מהחברים שיושבים לידך בשולחן. מצד שני, יש לך שמחה גדולה, שאתה הגעת למצב שאתה יודע שזה המצב שדווקא יכול לתת לך קפיצה.
זה כמו נגיד שאנחנו הולכים לטעום איזה מנה. אז אנחנו מרגישים אותה איך שהיא חמה, טעימה, קצת מתוק, קצת פלפל, קצת משהו, וממה שהיא נכללת מכל מיני ירקות ובשר ולא יודע, כל מיני דברים, וכל זה חסר לי עכשיו. על כל טעם וטעם שיש בעיבור, הוא חסר לי. אני מרגיש אותו, אני יודע אותו, יש לי כלי שחסר בכל ההבחנות, בכל הניואנסים, איך להגיד, נו?
דקויות.
שיש במצב העיבור. ואני ממש מכל דבר ודבר הזה מרגיש עד כמה שאני מוכן לזה, רוצה את זה, ומרגיש את זה שאני כבר ממש, רק חסר לי להיות שם, אבל כל הדברים כבר מוכנים. כמו שכתוב, הכל מוכן לסעודה. אז איך אני יכול לתאר את זה? בבקשה. זאת אומרת, מצב חוסר שלמות לפני הכניסה לדרגה הרוחנית, הוא מצב שאנחנו יודעים, שאנחנו מבינים, שאנחנו מרגישים, אין? מתוך הכלי את המצב הבא. בואו נתאר אותו. אז מה זה נקרא חוסר עיבור? חוסר דבקות, חוסר שלמות.
חוסר עיבור, דבקות, שלמות. מה זה נקרא?
בינינו זה, זאת אומרת, קודם כל. זה בינינו, בעשירייה. איך אנחנו יכולים לתאר את זה? קדימה.
אולי שחייבים להתחבר, אבל רואים שלא מסוגלים למרות כל מה שעושים, וגם אותו הבחנה גם כלפי ביטול, שמאוד רוצים להתבטל, אבל גם לא מסוגלים.
כן, חוסר יכולת להשפיע, לעשירייה. חוסר יכולת להעלות תפילה לחברים.
לא יכול למצוא בי שום, שום דוגמה לפני שטעמתי, אפילו בגשמית אתה טועם משהו ואחר כך אתה טועם עוד פעם איזה משהו אחר.
אני יכול לתאר את זה קצת כמו רגע לפני שהנקודה שבלב נפגשה עם ההרצאה הראשונה של חוכמת הקבלה, שאתה מרגיש שכאילו הכל קיים והכל עשית והכל ישנו, ורק חסר איזה משהו שאתה לא יודע בדיוק מה הוא חסר, אבל אתה מרגיש שחסר איזה דבר אחד שיקשור את הכל, שיסדר את הכל, שידביק את הכל לאיזה תמונה אחת.
כן, יש איזו תמונה, איזשהו דמיון של הטעמים של החיבור. לא יודע אם זה מה שמגלים כשמגיעים לשם, אבל כן, יש, כמו שרב תיאר עכשיו באמת, שאתה לפני המנה ואתה יכול ככה איכשהו לדמיין. אז אתה יכול לדמיין את הקשר בין החברים, את הברית בינינו, את ההרגשה של אין עוד מלבדו, שפשוט כולנו חיים בתוך ה... לא יודע, דברים כאלה.
שאנחנו מוסיפים לחיבור שכבר נמצא, אנחנו מוסיפים יותר, מוסיפים את החיסרון של החברים עוד, כדי שההשתוקקות הזאת תגדל, שתהיה לנו תפילה ממש לעוד יותר דבקות, שנוכל להחזיק אותה במדרגה יותר גבוהה דווקא. לא שמסתפקים עכשיו, כי אם המרק נמצא ויש לי כבר את הטעמים, אז אני לא צריך אותו, אבל אני מייצר עוד דרך החברים עוד השתוקקות למצב הבא הזה, למנה הזאת שעוד רגע תהיה כמילוי.
כל מה שאפשר לתאר מתוך שני המרכיבים האלה שיש לאדם מולו, אין לו יותר משניים, יש לו חברים ובורא במציאות, שניהם הוא צריך לחבר ובתוך זה הוא צריך לחיות. אז כמה שיותר כל חבר, גם לעומק וגם לרוחב, גם ברזולוציה פנימה, כמה כל חבר הוא באמת קובל גדול הדור ומאחוריו הבורא, וכל נואנס שלו, כל דבר שלו אני מוצץ, ומתוך זה אנחנו מפתחים עוד ועוד שלמות של מערכת הדדית של השפעה בינינו כלפי הבורא ולרוחב, כמה שיותר אפשר להכיל חברים בתוך התמונה הזאת, כל הכלי עולמי.
וחסרה רק יכולת אחת, יכולת שבמקום לעבוד לפי הרצון שלך, ממש להסתכל על עצמך מהצד, ואז מתוך הנקודה הזאת להתחבר לחברים, להזדהות איתם, להרגיש שאתה חלק מהרצון שלהם.
לא יודע מה להגיד שחסר, כי כל הזמן כל ההבחנות משתנות, אז כל פעם משהו אחר חסר. הדבר היחידי שנראה די ברור, זה מאוד צריך לחוב לך על זה שאין לך את המצב הבא הזה. ושזה יהיה הכאב היחיד בחיים, תהיה מוכן להסכים להכל, אז מלמעלה יעשו איתך מה שצריך.
כן, שאדם רוצה להיות בטל לחלוטין לתכונת ההשפעה, גם לבורא, גם לחברים, רוצה להיות בזה, ממש רוצה. אבל הוא לא יכול, הוא פשוט לא מסוגל לבצע את העבודה. זאת אומרת, אולי אפילו ברצון הוא מרגיש שרוצה, אבל הוא לא מסוגל לעשות את זה. הפעולה הזאת היא שהוא במבוי סתום במובן הזה.
יש רצון כזה, הרגשה שרצה להיות דבוק ומנותק מהטבע של אגואיסטי.
כנראה שכבר יכול לדמיין את המצב הזה שהוא רוצה להיות בו, רק פשוט לא מצליח לסדר אותו, לא מצליח לארוז אותו בפנים.
כל מה שהחברים אמרו עוד הפעם, זה אני מבין, כולם מבינים, כולנו יחד מבינים מה צריך להיות, ויכולים באמת לתאר את זה אפילו בצורה מאוד מאוד ככה לפרטי פרטים, אבל אין יכולת לעשות את זה. והתיאור אני חושב הוא ידוע לכולנו, אנחנו מדברים עליו יום יום, מי תיאר את זה עכשיו יפה מאוד? הרצון לראות את הגדלות שבכל חבר, זה בא לידי ביטוי בהרבה אופנים.
וזה המצב הכי שמח שיכול להיות, כי סוף סוף רואים את המצב האמיתי, סוף סוף מיואשים מהכוחות שלנו, ועכשיו אפשר באמת לבקש ממנו שייתן לנו את הכוח הזה לחיסרון השלם הזה שהתפתח. אין יותר מזה, עוד השתוקקות לדבקות יותר בו, זה ממש המצב המושלם.
נכון, גם חשבתי על זה בדיוק, כאילו שאנחנו נמצאים בפארק הזה כבר ובהרגשת חוסר השלמות, אבל רצון מאוד מאוד גדול, ויש כזאת השתוקקות, ויש מקום לעבודה, ויש מקום לתפילה. נו, מה, למה זה לא כבר מצב מושלם? אז
כן, שאדם מרגיש את הפער הכי ענק בחיים שלו בין איפה הוא רוצה להיות לאיפה הוא נמצא כרגע.
אז איך אנחנו מרגישים מה שכן יש לנו, איזה חיסרון, ומה הבורא צריך עכשיו להוסיף כדי שאנחנו נרגיש את עצמנו שנמצאים בעיבור? מה הוא צריך להוסיף לנו? שאני מרגיש שאני נמצא כביכול כמעט וכבר במצב הזה של עיבור, בשלמות המצב, ובכל זאת לא יכול להיכנס בו, לעבור את המחסום. איזה כוח כאן הבורא צריך להוסיף לי? כנראה שזה אמונה למעלה מהדעת, אבל איך אנחנו יכולים להרגיש שזה מה שחסר כדי להיות בעיבור? בבקשה.
מהבורא, כמו שאנחנו רואים בתהליך, מקבלים רק מכות, סבל, יסורים ועוד כל מיני כאלה דברים שלפי הבורא נקראים חיובים. ויחד עם זאת הוא נותן גם אותו כלי של למעלה מהדעת לאפשר לך ללכת למעלה מכל החוויות האלה שעוברות על הרצון לקבל ונפרסות לנגד עיניך. אז זה מה שהוא נותן.
איפה שדיברנו על זה לפני רגע בעצם, שאנחנו נמצאים במצב הקשה והחשוך, במובן הזה שאין לי כוחות מעצמי, שאני מיואש מכוחותיי עצמי, אבל דווקא המיואש הזה יש פה איזשהו היפוך שהוא אושר גדול. כאילו המורה יכול לאפשר לי לעשות איזשהו היפוך, שדווקא ההשתוקקות הזאת, זה מושא האהבה, זה האהבה, וזה איזשהו סוג.
באמת לא יכול להתאר, אין שום דמיון.
כנראה שזה מצב כזה שכל כל התיאוריה שאנחנו כאילו מבינים בשכל, כמו שליאור אמר קודם, שכאילו מאוד ברור לנו מה אנחנו צריכים להיות, איפה אנחנו צריכים להרגיש, איך זה אמור לקרות. האמונה למעלה מהדעת זה היכולת שלנו באמת להיכנס למצב של הרגשה, שבאמת מרגישים שאין עוד מלבדו, והוא באמת טוב ומטיב. והדבר הזה מתגלה בתוך העשירייה.
מה הבורא מוסיף. קודם כל הבורא הוא זה שעושה, הוא זה שעושה. זה בסופו של דבר, הוא מעביר אותנו ממצב של פירוד למצב של חיבור, מקיים את המצב של החיבור. אמונה מעל הדעת, מה שרב אמר. הוא נותן לה, נותן את הכוח של ההשפעה. הוא עושה, אבל אנחנו רק מבקשים.
אנחנו צריכים פה גדלות החברים, ממש הבורא ייתן לנו כוח דווקא לראות את זה, שזה אמור להיות הכוח שנותן לנו ללכת באמונה למעלה מהדעת, שלא ייפסק החיסרון מצד אחד, ומצד שני שתהיה השתוקקות מאוד מאוד גדולה דווקא להיות בקשר עם החברים מעל ההרגשה הזאת של החיסרון.
כוח הנס שמוכל להוציא את הבן אדם מעצמו לגמרי ולקבוע את הערבות שלו לחברים.
קטע מספר אחת מתוך איגרת קפה של בעל הסולם. השב מאהבה הוא הזוכה לתחיל.
כמו איש תרוקה דודי שמתפנקטס לאישקס של בעל הסולם. תסקס גרישת יש מלס. נסיפל נעוקשה עושה לו יפתלו. וישקוס עושה לי אימא מלי. ותסקס nusiteikęs nuodėmiai yra apačioje. Ir tai yra du taškai, kurie nutolė vienas nuo kito labiausiai visoje pasaulyje daroje. Tiksliau būtų papasakoti apie sugrįžimą ir tai vadinasi tobulumu, bet tam, kad parodyti, kad viskas yra iš anksto paruošta ir kiekviena siela jau yra visoje savo šviesoje ir gerijoje ir amžinybėje. Vien tik tai dėl gėdos duonos išėjo siela apribojimo paslaptise tol, kol ji neįsikūnija į nešvaro kūną, bet tik tai dėka jo, ji sugrįžta į savo šaknį ir laimi iš viso to nešvaraus kelio, kurį ji padarė. Ir tas pats laimėjimas yra tikrasis susiliejimas. Ir ši siela atsikratė gėdos duonos, nes jos gaunanti kly tapo duodančia kly ir jos forma susitapatino su jos kurėju. Ir aš jau daug kalbėjau apie tai. Iš esu prask, jeigu tai yra kritimas dėl kelimo, tai tai vadinama kelimu, o ne kritimu. O iš tikrųjų, pats kritimas yra kelimas, kadangi maldos raidės pačios užsipildo šviesą ir trumpa malda apsiribos šviesą, kadangi neužteks raidžių. Juk pasakė išminčiai, jeigu nepadarytų nuodėmės Izraelis, jie gautų 5 Toros knygas ir Jošuos knygą moktais. Tai yra, mes privalome atskleisti visą priešingą tobulumui būseną ir tada mes pasiekime tobulumo, bet ir šios būsenos. Tobulumo trūkumą mes atskleidžiame vien tik tai siekdami tobulumo. Taigi, kaip tokiu atveju ko dar trūksta mums, kad atskleisti priešingą įbūrui būseną? Ko trūksta mums, kad atskleisti būseną, kur yra priešinga įbūrui? Kokias dar savybės, kokių jausmų mums dar trūksta, ko trūksta mūsų chisaronui įbūrui. Ar aš jaučiu, kad apskritai to man trūksta? Ar šis chisaronas yra dirbtinis? Aš girdžiu iš kitų, na gerai, duokite dar, duokite irgi. Kad to iš tikrųjų trūktų, dėl to, kad žodis tobulumas, tai kažkas, be ko aš jaučiu priešingą būseną, kad aš esu žemas, esu pilnas trūkumų ir neverta man gyventi. Dar kartą klausiu, ko mums trūksta, kad pasiekti kli į būro tobulumui. Kas yra ubaro tobulumas embriono ir kame yra jo tobulumo nebuvimas? Prie ko siekti? Ko siekia šis spermatozoidas, šis lašas, kuris nori surasti vietą aukštesnėjame? Prašom. Mokinys, jaučia paprasčiausiai bejėgiškumą. Kai tu matai draugus, kurie mušasi dėl žaisliuko, o žaisliukas yra tavo mintis, tavo nuomonė tavo, kurios tu negali palikti, o tavo draugas tai kurie elgesys kitas, ko trūksta į būrui. Aš neturiu supratimo. Vis labiau ir labiau suprantama, kad reikia būti šio proceso viduje ir leisti kuriai padaryti su tavimi tai, ką jis nori. Juk vis tiek tai yra tai, kas vyksta, ir vienintelis dalykas, ko gali trūkti, yra savęs anuliavimas. Kitas. Trūksta šviesos, kuri vysto chisaroną. Teisinga. Parodo žmogui, iš ko jis, kaip jis pastatytas, iš ko jis sudarytas ir kaip kuriais jį valdo. Ir tai yra šviesa iš esmės. Kitas, jis turi jausmą, kad jis nevertina draugų, nevertina šios vienintelės jėgos, nėra nieko kito tikis, tik nori išsistatyti virš savo kūno, už jo. Kitas, ubaro tobulumas tai yra tai, kas yra visiško savęs anuliavimo būsenoje, kai jis neturi savo tikrovės būsenos, išskyrus tą galimybę prisijungti prie aukštesnio ir gauti iš jo viską. Ir priežastis to, kad jis jo neatstumė, yra vien tik dėl to, kad jis nėra visiškame savęs atšaukime. Kitas davimas yra tiesiog pilnas kisaronas, kad suprastume būsiną, prie kurios aš turiu prieiti. Mano galvoje yra tas spermatozoidas, kuris yra stumiamas į priekį šiomis gamtos jėgomis. Ir nėra klausimo, jis turi prieiti prie motinėlės. Ir toks yra gyvenimas. Tai arba gyvenimas, arba mirtis. Reikia paprasčiausiai prieiti prie to poreikio į būrui. Kitas, kai jis nori būti didesniu tam, kad save labiau atšaukti, kada yra pojūtis savęs atšaukimo prieš aukštesnį ir yra poreikis aukti ir pradėti prie to tam, kad galima būtų save atšaukti. Kitas. Spermatozoidas tai kaip toks kamikadzė pilotas, kuris skrenda į misiją ir jis žino, kad jis iš jos nebegrįš. Bet tai nėra kamikadzė auka, o kamikadzė iš meilės, iš nori duoti savo draugams. Viskas, kas yra, turi būti su jausmu, kad aš noriu būti atsidavęs draugams visomis prasmėmis. Kitas taip, kada jis nori prisikliuoti prie kurėjo, prie minties, prie noro, kiekvieno noro, bet iš kitos pusės jis jaučia, kad jis yra bejėgis, negali pajėti, kiek kryptimi moktis. Kokią maldos frazę mes galime pasakyti tam, kad įeiti į būrą. Kiekvienas po vieną frazę. Mokinys. Vienas sakinys. Išvesk mane iš bejėgiškumo, beviltiškumo būsenos. Kitas, mes esame kartu ir mes statome chisaroną bendrą. Kitas, atskleisti savo širdį tam, kad pamatyti davimo jėgos svarbą. Kitas, mes pradėsime nuo savęs, o tu užbaigsi nuo mūsų. Kitas, mano draugai nori duoti, padėk jiems, kitas duok mums pamatyti savo svarbą, tam, kad mes galėtume pradėti daugiau pastangų susivienti tarpusavyje. Ir tam prašau dar Chisarono, kitas. Mes norime būti susilieję su tavimi, kad galėtume tobulai tau tarnauti, kitas. Taip, ačiū tau, kad atvedė mane į tokią būseną. Tik tai ištrauk mane iš jos, kad prisiklijuoti prie tavęs, prie draugų. Skaitovas. Antroji ištrauka iš Šamati straipsnio. 40 straipsnis. Koks turi būti tikėjimas į mokytoją? Žinoma, kad yra du keliai, kairysis ir dešnysis. Dešnysis reiškia pasukti į dešinę su žodžiu tikėjimas, tikėjimas į kurėją. Ir tada, kai mokytojas sako mokiniui eiti dešiniu keliu, kai dešnys reiškia dažniausiai tobulumą, o kairys reiškia netobulumą, bet ten trūksta ištaisimo. Ir mokinys turi tikėti į tai, ką sako Ravas, kuris sako, kad reikia eiti dešiniuoju keliu, kuris vadinasi tobulumas. Ir kas taip yra tobulumas, kurio turi eiti mokinys, tai yra tada, kai mokinys turi įsivaizduoti, tartum jis jau nusipelnė visiško tikėjimo kurėjui. Jis jau turi pojūtį savo organuose, kad kurėjas valdo visą pasaulį, savo savybėje geras ir nešantis gėrį. Kitais žodžiais, visas pasaulis gauna iš jo vien tai gėrį. Ir nežiūrint ir į tai, kad jis, kai žiūri į save, jis mato, kad jis yra nuogas ir neturi nieko, kai jis žiūri į pasaulį. Jis mato, kad visas pasaulis kenčia ir kiekvienas sutinkamai su savo lygiu. Ir apie tai jis turi pasakyti, kaip pasakyta, yra pas jos akis, bet jie to nepamatys. Tai reiškia, kad visą tą laiką, kol žmogus yra daugelio valdžioje, kas vadinama dėl jų, tada nepamatys jie tiesos, kas yra daugelio valdžia. Tai reiškia, kad visą tą laiką, kai žmogus turi du norus, tai yra, kada žmogus mato, kad visas pasaulis priklauso kurėjui, bet ir žmogui taip pat kažkas tai priklauso, kad žmogus privalo atšaukti savo paties valdžią prieš kurėjo valdžią ir pasakyti, kad žmogus dėl savęs nenori gyventi. Ir viskas, ko jis nori padaryti, visa tai yra tam, kad suteikti malonumą kurėjui. Išeina, kad su to pagalba jis atšaukė savo valdžią visur ir viskame. Ir tada žmogus yra vienintelio, tai yra kurėjo valdžioje. Ir tik tai tada jis gali pamatyti tiesą, kaip kurėjas valdo pasaulį, savybėje geras ir nešantis gėrį. Bet visą tą laiką, kol žmogus yra daugelio valdžioje, tai yra, kad kol kas jis turi du šios norų tipus, kaip santykių su mocha, protu ir širdimi lyba nėra jo jėgose pamatyti tiesą, bet jis turi eiti virš žinojimo ir pasakyti, kad jie turi akis, bet jie nepamatys tiesos. Mokytojas, kaip aš galiu savo įsivaizduoti būseną, kad dėl savęs man neverta gyventi, o vien tik dėl to, kad suteikti malonumą kurėjui? Kaip aš galiu savo įsivaizduoti būseną, kad dėl savęs man neverta gyventi. Kad man neverta gyventi dėl savęs, o verta gyventi vien tik dėl kurėjo, prašom. Mokinys. Kada tu matai, kad atlyginimas yra vien tik tai tavyje ir tai jau yra neiškinčiama ir galima būti tik tai siekį išeiti į išorę tam, kad duoti draugui, artimui, viskam, kas yra ne tavyje. Kitas, kada atsiskleis iš vienos pusės, grožis, kiek yra nustabi davimo būsena ir kiek yra pilno trūkumo ir žema būsena, kurioje tu esi dabar. kitas taip, kada davimo savybė tobula užpildyta viskuo ir viskas joje yra. Ir kiek pas mane tai yra priešinga. Kitas kažkokiu keisto būdu pats noras gauti gali suprasti, kad jis nesugeba, negali užsipildyti, nesugeba gauti malonumą, nesugeba, nežinau ką, nesugeba gyventi. Tai galima pajausti, galima suprasti tai taip pat ir iš mūsų gyvenimo. Galima pažiūrėti tai tokiu būdu. Nėra kito pasirinkimo, reikia duoti kitas. Pradžioje mes bėgame dėl to, kad tau atrodo, kad jis tau vis labiau apsunkina kelią ir tu nesugebi eiti toliau, bet ir tada jis tave pradeda spausti, pradeda tave ginti į kampą ir tu pradedi suprasti, kad tu negali būti toje kryptyje, o privalai pradėti mylėti draugus. Ir tai viskas yra nauja galimybė pasverti, nauja tikrovė, kurie atsiskleidžia. Geriau savo įsivaizduoti, kiek galima daugiau netuščio ego būsina, kiek žmogus neturi nieko ir jis yra žemas ir pilnas trūkumų ir taip toliau. O kur gyvenimas? Kur bendra būsena, kur sutapimas su švara, meilė ir davimu, kur yra mūsų tikrovė, kada mes tampame jam partneriu ir dalyvaujame, kai tu priimi atsakomybę už bendrą sistemą, iš to viskas statosi, iš to, kad mes tampame vis mažesni. Kitas ir šios atsakomybės pasiekoje tu nori palikti savo asilo ratą, kuris pastoviai sukasi aplink patį save ir įsijungti į draugų norus dėl to, kad ten yra kurėjas, ten jau yra nauja savybė. Moktais, tobulumas negali būti vienas. Prieš tai turi būti tobulumo trūkumas. Turi būti dvi būsenos kartu. Taigi, ką aš atskleidžiu kaip būsena, kur yra priešinga tobulumui, tiesiog visiškai priešingų būdų ir prieš tai tobulumo būsena, visiško tobulumo būsena. Taigi, prašom. Priešingas būsenas tobulumo būsenoje. Kai aš jaučiu šias būsenas abi kartu, ne pirmiausia vieną būseną, o po to kitą. Ko santykiu eina kalba? Apie ką? Mokinys. Čia santykių su kli gali būti būsena, kuri labai traukia prie dešinės linijos, kai nori įsijungti draugus, nori investuoti, nori vis daugiau ir daugiau duoti tam ir būti atsidavusiam ir visos aukštos savokos, apie kurias mes kalbame, o iš kitos pusės tu gauni priešingą trūkumą, kiek tu neduodi, kiek tu esi priešingas ir žemas ir gaunantis. Ir turi būti skirtumas ir tobulumas tarp šitų dviejų. Kitas. Šį atitraukimą tu atskleidi savo viduje. Ne tai, kad tu iš vienos pusės esi pilnas, o iš kitos pusės tu tušęs. Šis taškas man palieka įspūdį iš dviejų priešingų momentų. Iš vienos pusės vienas senelė reikia būti susiliejusiam su aukščiausia valdžia, o iš kitos pusės turėti atstumimą. Kitas, aš taip pat jaučiu tai, ką kalba Šajus, tai, kad savo, kai nėra tobulumo, ši būsena atsiskleidžia vykti manyje, kai kurie iš savo pusės suprantama, kad jis yra tobulas.
ir šio tobulumo trūkumas. Pas mane atsiranda įvairius norai pastatyti, organizuoti šią tikrovę, o tobulumas yra tada, kad tu esi vienoje tikmėje su aukščiausia jėga, kitas ryšys tarpusavyje. Trūkumas mūsų ryšio kaip Kinijos siena, kiek aš suprantu, kad tai neįmanoma, kad aš negaliu sieną, o tobulumas yra stiprus ir glaudus ryšys tarp mūsų, kuris egzistuoja kiekvieną akimirką ir tiesiog pati moko mus, kaip elgtis, mes gyvename tame ir nėra nieko už to, viduj to yra kurijas, kuris tai palaiko. Kitas. Aš tiesiog ne to žodžio prasme prašau, kad mes pakeistume būsiną ir žiūrėtume į tai kitaip, kad tai yra tobulumas mano būsinos atžvilgiu. Iš šalies yra būtent mano kly, nesvarbu, kad tobulumo trūkumas yra tada, kada nori atskleisti didesnį tobulumo draugose, kad jie turi ryšį su kurėju, kad juos užpildyti. Ir aš galiu tai gauti vien tik tai iš jų kisarono, vien tik tai juos aš noriu užpildyti tobulume ir kurėjo pojūtyje. Kitas, kurie buvimas turi būti visame šitame reikale ir tokiu lygiu, kad visi mano kalai apie tai paliūdys. Jeigu žmogus yra toje kryptyje kiekvieną sekundę, link kurėjo, link gėrio, tada tobulumo būsena gali būti egzistuoti kartu su netobulumo būsena. Kitas, taip, kada iš vienos pusės tu jauti bejėgiškumą, kad negali nei per jo to priartėti prie draugų, iš kitos pusės yra begalinis džiaugsmas, kai tu gali pajausti apie tai, apie ką kalba kabalistai, kad tu priei prie šitų suvokimo vaizduose savo organuose ir tai veda prie tavo progreso judėjimo į priekį. Moktis, kaip išlaikyti save, kai iš vienos pusės žmogus, kaip čia pasakyta, tame, ką mes perskaitėme, kad iš vienos pusės žmogus mato pasaulį pilną kančių, o iš kitos jis privalo prieiti prie būsenos, kai iškina yra įsikūnijusi visą pasaulį ir pasaulis yra tobulume. Pasakyti, kad yra pas jos akis, bet jie to nemato ir taip toliau. Kaip mums turėti tokį požiūrį į pasaulį ir į grupę, ir į save. Kad iš vienos pusės mes matom visus trūkumus, o iš kitos pusės mes privalome matyti per tai, kurėjo valdžia šina, kuri yra įsikūnijusi į pasaulį. Prašom. Mokinys, matyti trūkumus ir kančias pasaulyje, tai nėra didelė problema, tai visada yra prieš tavo akis. Visas reikalas čia yra tiesiog pamatyti tobulumą, tai yra tai, ties ko mes dirbame, žaidimo pagalba, vėl ir vėl įsivaizduojame savo būseną tobulumo, didesnio susivienimo, visko, apie ką mes kalbame. Kitas, atrodo, kad trūkumai, kuriuos mes matome kaip trūkumus dabar, jie mums pristatome ne kaip trūkumai. Trūkumai yra mano suvokime, tai yra tai, taip pat yra kurėjo, kurie kūrimo vaisius, kaip priešingybė jam, tam, kad mes pamatytume dar tobulumo. Tai yra paties kurėjo kūrinys. Kitas, kai iš esmės pats kurėjas sukūrė trūkumus mano suvokime tam, kad ketinti ateiti pas jį, kad suprasčiau, kur aš esu ir kur yra taškas, kurį aš turiu spausti, kad išstaisyti. Kitas, tai yra dvi tos to paties medalio pusės. Kiekviena iš šitų būsenų apskritai neegzistuoja savarankiškai. Kažkas tai aukštesnio, kažkas vis tobulesnio, vis didesnis ryšys su kurėju, nesvarbu, kur žmogus yra, svarbu, kaip žmogus vėl randa galimybę ryšiui. Štai ir viskas. Kitas. Visos visų kančios yra vien tik didesnis kisaronas. susilieti su kurieju vis labiau ir viskas. Vienintelis dalykas, kas neleidžia jiems to padaryti, tai aš turiu pakelti savo maldą šiam jų chisaronui ir prašyti jėgų duoti jiems, kad pakilti tikėjimą ir žinojimą. Ir jie turi jėgų vien tik tai būti susiliejime su kurieju. Kitas. Tobulumas galų gale gali išeiti vien tik tai iš susiliejimo, kai mes turime tokį bendrą pastangą, kurį tai leidžia. Tada galima matyti taip pat ir visus trūkumus kaip tobulus. Iš tikrųjų, visi trūkumai tai chisaronai. Ir prieš juos visus aš matau save defektyviu ir tobulumas tai užpildo. Tu supranti, matai viską tikrovėje, kad tikrovė duodama tau tam, kad išsitaisyti ir susilieti su kurie papildomai. Kitas dėl to, kad trūkumai tai yra kažkas tai, ką tu matai, kiek tu esi priešingas kuriejui, o iš kitos pusės tu supranti, kad viskas, kas pas tave buvo iki šiol, tau tai davė kuriejas tam, kad tu pasiektum šio taško. Kada visi šie trūkumai yra viso labo kopečio laipteliai, kuriuos jis tau išstato tam, kad tu pareitum prie susiliejimo su juo, kad jis tave išaugintų kitų būdų negu taip, kaip tu esi dabar. Skaitovas. Trečioji ištrauka. Rabašas. Kas yra pastatyti mažus virš didelių darbe? Pasakyta straipsnėje. Žmogus turėtų savo įsivaizduoti, kad jis jau pasiekė nusipelnė visiško tikėjimo kuriejui ir jis turi visose savo organuose jausmą, kad kuriejas valdo pasaulį kaip geras duodantis gėrį. Tai yra visas pasaulis gauna iš jo vien tik tai gėrį. Ir iš to, kas pasakyta, išeina, kad tada, kai žmogus užsiema tikėjimu į kurieją, tada žmogus turi duoti tam tikrą laiką ir įsivaizduoti savo, kaip jis jaustųsi tada, kai jis nusipelnė artumą kuriejui ir jis aiškiai matytų gėrį ir malonumą, ir kuris ateina jam ir visiems kūriniams. Kaip tada žmogus būtų aukštame savo nuotokoje ir kaip jis tada džiaugtųsi. Ir šis įvaizdis taip pat turi pratesimą, kad jo tikėjimas taip pat būtų kaip matymas ir žinojimas. Tai yra, kad tikėjimo laipsnis turėtų būti panašus matymui ir žinojimui, ir tai yra labai didelis darbas. Kiek tai yra tiesos kelias, kaip yra pasakyta, tiesa ir tikėjimas, kas reiškia, kad jo tikėjimas bus tiesos kelyje. Ir tai yra panašu į tą įvaizdį, tai yra, jis turi tikėti, kad tiek, kiek jis turi didelę tikėjimą, kad jis tai mato savo akimis. Ir lygiai tokiu pačiu būdu, tas įsikvėpimas, kurį jis gavo, įspūdis, kurį jis gavo, kai mato, jis turi tokį patį įspūdį gauti tada, kai jis nemato ir turi tikėti, kad tai yra taip. Todėl tai vadinama tikėjimo tiesos kelyje. Tai yra, kad tikėjimas yra iš tikrųjų, tikėjimas tartum tai būtų žinojimas. Ir jis vadinamas tiesos tikėjimu. Kaip sakoma, teisingasis tikėjimas. Mokytojas, tai koks skirtumas tarp to, kad mes pasiekime tiesos arba įsivaizduojame savo tiesą tikėjime? Ar suprantate klausimą? Kame skirtumas? Ar mes pasiekime tiesą, ar mes įsivaizduojame savo ją savo tikėjimo jėgos pagalba? Dar kartą perskaityk. Skaitovas dar kartą trečią ištrauką. Pasakyta Šamati straipsnėje, žmogus turi įsivaizduoti, tartum jis jau nusipelnė visiško tikėjimo į kurieją ir jis turi pojūtį visose savo organuose, kad kuriejas valdo pasaulį kaip geras duodantis gėrį. Tai yra, kad visas pasaulis gauna iš kurieją vien tik tai gėrį. Ir iš to, kas pasakyta, išeina, kad tada, kai žmogus užsiema tikėjimo į kurieją, kada žmogus privalo atiduoti tam tikrą laiką ir įsivaizduoti savo, kaip jaustųsi žmogus tada, kada jis nusipelnė artumo kurėjui ir pamatytų aiškiai gėrį ir malonumą, kuris siekia jo ir visų kūrinių, kaip tada žmogus būtų aukštoje nuotaikoje, geroje nuotaikoje ir kaip jis džiaugtųsi. Ir šis įvaizdis reikalauja pritraukimo ir pratesimo, kad taip pat ir jo tikėjimas būtų panašus į matymą ir žinojimą. Tai yra, kad tikėjimo laipsnis turėtų būti panašus į matymą ir žinojimą. Ir tai yra labai didelis darbas, kadangi tai yra tiesos kelias. Ir tai, kaip pasakyta, tiesa ir tikėjimas, kas reiškia, kad jo tikėjimas bus tiesos kelyje. Ir būtent tai yra panašumas į tą įvaizdį. Jis turi tikėti ir turėti tokį didelį tikėjimą, tartum jis tai mato savo akimis. Ir tokiu pačiu laipsniu įspūdis, kai jis mato, jis turi gauti tokį patį įspūdį tada, kada jis nemato. Bet tik tai tiki, kad tai yra taip. Ir tai vadinama tikėjimu tiesos kelyje. Tai yra, kad jo tikėjimas yra iš tikrųjų toks tikėjimas, tartum tai būtų žinojimas. Ir tai vadinama tiesos tikėjimu. Kaip yra pasakyta, tiesa ir tikėjimas. Moktis. Kame yra skirtumas? To, ką mes pasiekime tikėjimo keliu ir žinojimo keliu. Kame yra skirtumas to, ką mes pasiekime tikėjimo keliu ir to, ką mes pasiekime žinojimo keliu. Tiesos keliu. Tik tai suteikite pastangą ir kalbėkite konkrečiai. Tas, kas negali, nereikia. Pasistengkite vienybės pagalbą. Vienybėje mes rasime sprendimą. Prašom.
באמונה, מה שמשיגים על ידי אמונה זה מה שלא נמצא לך בכלי, אלא אתה הולך למעלה מהדעת אחרי מקובלים.
Mokinys, tikėjime yra tai, kas ką tu pasieki tikėjime. Kai tu eini tikėjimo virš žinojimo, paskui kabalistus, paprasčiausiai iš kisarono, susitapatinti su jais, o jeigu tai tiesa, tai yra tai, kas įsiskleidžia klyje viduje, tai žinojame, tu tai pamatėjai, tu tai matai, tai yra tavo, bet tu jau tik kaip pasiekimą dorę gauti. Kitas, taip, tikėjimas, tai kaip klyje paties kurėjo davimo savybė, o žinojimas tai paprasčiausiai noras, kurio neužtenka ir tai, ką jis gauna ar ne. Kitas, atrodo, kad judėjimas į priekį yra būtent pastatyti šį klį tikėjimo ir žinojimo. Arba priešingai, kuo didesnis atitrukimas nuo to klį, nuo tos vietos, kai tu nejauti to savo norę gauti, bet iš panašumo pagal formą, su kurėjų tu tai jauti, ir pasiekimas yra didesnis. Kitas, kaip mano noras gauti, šiuo momentu yra pats svarbiausias, per jį aš jaučiu visą savo gyvenimą, taip pat noras draugo arba noras duoti, tampa svarbiu ir per jį aš jaučiu pasaulį, tai turi būti tiek pat tokiam čia pačiame laipsnėje, aš turiu jausti norą duoti per draugų norus. Kitas, nežinau, intelis dalykas, ką aš, apie kurį aš sugebėjau pagalvoti, tai yra, kad visas mūsų kelias iki Gmartikūno, o po to jau Gmartikūne, tai yra tikėjime, mes pradedame tik po to dirbti su žinojimu. Kitas, ir man atrodo, galbūt kiekviename laiptelėje, dėl to, kad jeigu netikėjimas, tai visiško atsišaukimo, anuliavimosi suvokimas, kad nuta būsena, visas žmogaus supratimas yra tik tai duodančiose kelim, o pačios žinios atsiskleidžia jau ganančiose kelim dar didesnis kisaronas, kurio negalima buvo anksčiau užpildyti jis taip pat priklauso dešiniai linijai susilėjimo su kurėju. Kitas tikėjimas tai pasatyti savyje sekantį laiptelį. Tai yra žmogaus laisvas pasirinkimas, kada jis gali judėti į priekį toliau. Mokytojas, tai kaipgi mes elgiamės, jeigu mes įsivaizduojame, kad jau dabar esame įbūro būsenoje? Tai yra, neturime mes trūkumo niekame, išskyrus elgtis taip, kaip įbūrė. Ir tada mes su to pagalba iš tikrųjų iššaukėme, jį atskleidžiame, jį tobulume, tikėjime, žinojime, jau pajautime. Be to, kad kurėjas gali mus priversti būti į būrę prieš mūsų valią, jeigu jis dabar mus paveiktų aukštesnė iš visą, mes jau būtume tame ne pagal savo valią, nevalingai. Mes turime įeiti į šią būsną tikėjime. Tai yra patys norime pastatyti šią būseną, kaip vaikai, kurie stato būseną patys. Tai yra žaidimas, tai yra man pakelimas, tai yra chisaronas, tai yra tai, kas iššaukia tikrąją būseną. O iš kurėjo tai neateis savaime niekada. Kitaip tai vėlgi bus materialumas. Tai bus būtinybė, negyvasis laiptelis. Kaip mes dabar elgiamės į būr būsenoje. Mokinys, moktas, prieš tai pakalbėkite apie tai, kas mums yra žinoma, kad mums yra aišku, kad mes turime pastatyti šią būseną, ne tai, kad ji turi pasistatyti iš aukščiau, kaip mes statome būseną, mes statome ją tikėjime. Ir vien tik tokiu būdu mes norime, kad tai atsitiktų taip. Kaip mes sakėme anksčiau, kad dėl savęs neverta gyventi, ką jis sako, dėl savęs nenoriu gyventi ir viskas, kame jis nori egzistuoti, viskas yra tam, kad suteikti malonumą kūrėjui, štai taip. Taigi, kaip mes dabar, kaip vaikai, statome į būr būseną, kaip sako Rabašas, kad mergaitės žaidžia su lėlėm ir joms tai yra tikriau už tikrovę. Kai su tikru vaiku jie nenori užsiminėti su tikru vaiku, o su savo lėlė žaidžia. Tai yra taip, prašom, nuo šio momento ir akimirkos ir toliau mes esame į būr būsenoje. Ką mes privalome daryti? Pirmin. Mokinys, ką reikia daryti? Reikia sutelkti pastangas, kaip šiandien. Kiekvienas, nežinau, pagal savo galimybės stengiasi duoti, daugiau įdėti į vienybę, daugiau įdėti į ryšį tarp mūsų. Svarbiausia, ne apsiriboti savyje savo asociavime su savimi. Mes turime prieiti galų gale prie maldos, kad kurėjas iš mūsų kažką padarytų. Mes ruošime kly, bet galų gale jis jį papildo.
מחוברים יחדיו, פועלים ממש לפי רצונו, ולהשתדל בזה בכל רגע ורגע.
אז
אנחנו צריכים בתוך עצמנו כל הזמן לחפש יותר ויותר חסרונות, לא להסכים לשום דבר שמביא אותנו לאיזה רגיעה בתוך הרצון לקבל ואיזה הרגשת מילוי, אלא הפוך, לרוץ אחרי הבורא כל הזמן, לחפש כל הזמן איפה עוד אפשר להוסיף בשביל למצוא את המקום הזה של ה... של התלות המוחלטת בבורא, של הבקשה השלמה ממנו. את המצב הזה אנחנו בונים.
למה הגישה צריכה להיות דווקא כזאת? שאנחנו בונים את המצב. שאנחנו כמו אותו הזקן שצועק, שעכשיו הסק נופל ממנו, שתעזרו לי. למה הגישה הזאת נקראת דווקא הגישה של האמונה? ולא שאנחנו מצפים מלמעלה שיהיה לנו משהו, שיבוא עזרה מתי שאנחנו כבר נעשה הכל מה שרק צריך, ואולי ואז אולי נגלה שמשהו לא מסוגלים, שעל זה כתוב השם יגמור בעדי. למה גישה הזאת היא נקראת גישת האמונה, גישה רוחנית? בבקשה.
כי היא מחברת אותנו, היא מכוונת אותנו לחיבור בינינו, לתיקון השבירה. אני לא יודע, נראה שאנחנו מפרים שם, זה הוציא אותי מריכוז.
כן, כל עוד אנחנו לא משתמשים בכל הכוחות, ואז יכולים להגיד שלא מסוגלים, אז מתחבא הרצון לקבל, ואומר, גם אם נותנים לו מלמעלה את כל מה שרק אפשר לתת, יבוא ויגיד, זה אני. קודם צריך להגיד, אם אין אני לי מי לי, ואחרי זה אפשר להגיד על פני זה שאין עוד מלבדו. כי כלים אנחנו צריכים, כי צריך כלי, אין אור בלי כלי, צריך כלי והקדם יגיעה, ואנחנו צריכים כאילו להפוך את המצב הזה של העבודה והיגיעה לפסגת השאיפות שלנו, וככה כאילו בכל כאילו פגם ובכל ניסיון ובכל מאמץ שעשית ואתה עושה על כל חבר וחבר ועל כל הבחנה ועל כל מקרה, אתה בא בטענה, בתפילה חמה לבורא, וככה וככה, וניסינו, ומכל האותיות האלה כאילו בהם אחר כך מתמלא השפע. הוא כתב את זה בקטע הראשון שקראנו, צריך תפילה בשרנית,
בחירה חופשית של האדם לבנות שכל ורגש, שזה לא כמו בעבודה שאני מחפש כל רגע להתקדם בשביל הרצון לקבל, אלא אני פה מפתח להתקדם עבור משהו הרבה יותר גדול, עבור שכל של הבורא.
הגישה חייבת להיות כזאת, כי הכל בנוי על חיסרון, ובזה שהולכים ובונים את המצב הבא ומתארים ומשתדלים ומשחקים, אז בזה בונים חיסרון, כי הבורא לא יכול לתת לך משהו שלא חסר לך, ובגלל זה הבנייה היא הכרחית.
כן, אנחנו מצד החיסרון, מצד העבודה, צריכים לראות בזה דווקא את השלמות, ולא משהו שחסר ואני לא מקבל, אלא דווקא יכולת הזאת לבנות חיסרון, זה השלמות.
לא רק היכולת לבנות חיסרון, אפילו כאילו העובדה שהנברא צריך לתת את 100% שלו כדי להרגיש שהוא לא יכול, זה משהו שחייב להיות. דרך הדבר הזה אתה בונה את הקשר עם העליון, אחרת אתה כל הזמן או במצב של זה רק מקבל כל הזמן, מתמלא, או במצב שחושב שאתה עושה הכל לבד. אתה חייב לתת את הכל ואז להרגיש שאתה צריך את העזרה שלו.
הרצון לקבל בצורה ישירה, לא צריך לעבוד עליו, לא צריך לייצר אותו, הוא קיים כבר. כל העניין שהכלי הרוחני זה משהו שהוא לא נמצא, אנחנו צריכים לייצר אותו, וזה כנגד התיקון של השבירה, כנגד הפירוד בינינו. זה העניין, למה נדרשת מאיתנו עבודה? כי זה כלי שפשוט צריך לעשות אותו, צריך לבנות אותו, הוא לא נמצא בצורה טבעית לנו.
איך אנחנו מגיעים למצב שדווקא בניית מצב העיבור בצורה שאנחנו הולכים בעצמנו לבנות ובשבילנו יותר יקר ממה שהבורא היה עושה לנו. כמו נגיד בובה מסמרטוטים, יותר יקרה מהתינוק החי. איך אנחנו מתייחסים לעבודה הזאת בחשיבות הגדולה ביותר. ולא רוצים שהבורא יתערב בזה. זאת ההגיעה שלנו. זה אנחנו רוצים לבנות. אתם עשיתם אותי. בזה אנחנו בונים את הכל. בבקשה.
זה הכל תלוי בחשיבות של הבורא. שאם הוא משפיע, גם אנחנו רוצים להיות משפיעים. זה אומר ש... זה אומר שאנחנו רוצים לעשות את העבודה הזאת בלי קשר להרגשה שלנו. כלומר, עושים את הכל, מגלים שלא מסוגלים ומגלים שלא יכולים, ודווקא זה נותן לנו הבחנה כמה הוא גדול, כמה הוא כן זה ששולט בהכל וזה שמנהל את כל המציאות. אבל לפני כן חייבים את המאמץ מצידנו כדי שיהיה את ההבחנה הזאת שאנחנו לא מסוגלים והוא כן מסוגל.
שאנחנו צריכים לשנות את התפיסה שכביכול הבורא גם הוא כאילו חייב את העבודה שלנו והוא מצפה לעבודה שלנו והוא בלי עבודה שלנו לא יכול לעשות כלום. ואנחנו במובן הזה כאילו כמו שילד מנהל את המשפחה, אנחנו גם שולטים עליו. לא רוצים. אז אנחנו חייבים רצון, ובגלל זה העבודה להבהיר את הרצון בינינו היא הדבר הנעלה, הקדוש, הגבוה ביותר, על זה שבעצם הנברא מייצר השתוקקות.
כן, בגדי שנגדל, שנגיע לדרגה של הבורא, אנחנו צריכים לבנות בעצמנו את התבנית הזאת. ורק אחרי שאנחנו יכולים לבנות את התבנית, רק אז הבורא באמת יכול למלא אותה באיזושהי מידה של אור, ואז היא מקבלת רוח חיים, ובזה אנחנו למעשה רכשנו את העצמאות שלנו.
זה בדיוק העניין הזה, צריך להביא את עצמנו למצב שהבובה מסמרטוטים תהיה כזאת חשובה שאין לך צורך בכלל בתינוק, כי הבובה מסמרטוטים נותנת לך בדיוק אותם, לא יודע, כל ההבחנות שיש בתוך אותו התינוק. ואז אותו דבר גם כאן, אנחנו צריכים להביא את עצמנו לבנות כזה דבר, כזה כלי שלא יחסר בו כלום.
איך אנחנו נשארים בכלי של אמונה, שנקראת אמונה של אמת, ולא מחליפים אותה בידיעה? נו, עוד קצת מאמץ.
כי דווקא זאת ההשפעה, כמו המשך של השאלה הקודמת, דווקא זה היכולת שלי באמת זה צורת ההשפעה, זה פעולת השפעה ממש. אם זה הכל מגיע מהבורא ואני הופך לידיעה, זה כבר לא השפעה.
כן, זה בדיוק צורת ההתקשרות שלי עם הבורא, רק דרך העובדה הזאת שאני אשמור על העצמאות שלי הזאת, ואני לא אכניס את זה בתוך עניין של ידיעה, אני אוכל לשמור על קשר עם העליון. דווקא אמונה זה כל העניין. זה לבנות הקומה השנייה, זה הקשר עם העליון, זה ההשתוות הצורה אליו, שאני לא מכניס את זה לתוך הרצון שלי לקבל, אלא בונה קשר איתו.
כן, אני גם לי נראה ככה, שהקשר זה בעצם מה שחשוב, זה העיקר, זאת אומרת, מה שמאפשר קשר עם הבורא, זה מה שאנחנו רוצים, ועם ידיעה, כמובן, שהיא סותמת את הקשר עם הבורא, אז לא צריך אותו יותר, אני כבר יודע, כבר מבין, מרגיש, אז אין בזה טעם, עדיף להיות במצב שבו כל הזמן אפשר לחדש את הקשר עם הבורא.
שכל הזמן מחפשים יותר מקום להוסיף בחיבור בינינו, ממש כמו הזקן שמחפש כל הזמן, לא לנוח, לא להירגע, להיות יותר, כאילו שכל המטרה היא להוסיף בכל רגע נתון עוד דבקות, עוד צורך ליותר קשר איתו.
כן, ידיעה זה בעייתי, ידיעה זה בעייתי, זה סוגר את האדם, זה יכול לפיל אותו כאילו לתוך רצון לקבל, אבל באמונה אולי ככה, אולי ככה, אולי ככה, אולי ככה. כאילו, אתה כל הזמן נמצא במין איזה, מה רצוי בעיניך, בעיני החבר, בעיני הבורא, זה כל הזמן תנועה פנימית, תנועה פנימית כאילו של החיסרון, זה הדבר הרצוי.
כן, שאמונה של אמת זה כל הזמן לחפש את המדרגה הבאה, מה עוד אפשר להוסיף בשביל להתקרב לבורא, איך אפשר לעלות עוד מדרגה, איך להיות יותר דבק.
למה דווקא בצורה כזאת אנחנו דומים לבורא ונמצאים עמו בדבקות, ומתי אנחנו כן צריכים ידיעה? למה דווקא בזה שמשתמשים באמונה בלבד, במאמץ שלנו בלבד, אנחנו נמצאים בדבקות עם הבורא? ומתי אנחנו צריכים לידיעה?
אמונה מאפשר לנו ללכת למעלה מהדעת פעם אחר פעם, לא להזדהות עם הרצון לקבל. ידיעה, אבל כל הטבע שלך זה ידיעה, אז אולי צריך ידיעה רק בזמן שאתה יכול להשתמש עם אותו דבר לטובת האחרים, אז אתה צריך ידיעה. אם זה כאילו אם ייתנו לך את זה וזה לא יהיה איזשהו בוס עכשיו, אז לא ייתנו לך את זה. אתה צריך להגיע למצב שזה בך, אבל כאילו אתה לא, אין לך איזשהו תלות, לא יודע, של איזשהו טענו כלפי הדבר, אלא אתה צריך את זה לממש.
זוכר בדיוק את השאלה, אבל אני רק זוכר הידיעה צריכים בצורה מוחלטת, שרק על דרך האמונה צריך ללכת. שזה מוחדר ממש ככה חזק.
למה דווקא במאמץ שלנו אנחנו דומים לבורא ונמצאים איתו בדבקות? בגלל שבמאמץ שלנו אנחנו אנחנו בעצם עושים את מה שהבורא רצה שנעשה מלכתחילה, שאנחנו ניצא מתוך עצמנו, שנחפש אותו, וזאת הידיעה בעצם שצריך, ידיעה שיש בורא, שהוא רוצה שאנחנו נלך בדרך הזאת. אולי את זה צריך, ואז אולי זה עוזר, נותן כוח.
ידיעה אולי צריך כדי על גביה לחזק עוד יותר את האמונה, לא יודע, ככה זה דברים כאילו שמרגישים מאוד רחוקים, האמת היא. ולמה דווקא במאמץ שלנו אנחנו, למה דווקא בהגיעה שלנו אנחנו, מה? לא זו. למה במאמץ שלנו בלבד אנחנו דומים לבורא? אולי בגלל שבאמת המאמץ הזה הוא מצריך קשר עם הבורא, הוא לא צריך אותו בשביל גם לקיים את המאמץ, גם לא יודע, הוא נמצא שם.
מאמץ זה להוסיף חיבור כשכבר נמצאים בחיבור, אז צריך את הבורא, צריך יותר גדלות שלו, וזה להיות בדבקות איתו, כל הזמן להזדקק אליו יותר. ואנחנו צריכים ידיעה, זה כבר בשלב אחר לגמרי, שאנחנו רוצים כבר למלא את החסרונות של החברים, לא רק להיות בחיבור איתם.
כן, טוב, מאמץ בגלל שזה הצורה שבה אנחנו יכולים לבטא את המסירות נפש שלנו, ואנחנו יכולים לייצר השתוקקות. וגם אני מרגיש, לא יודע, ידיעה בשביל לחזק אמונה, בשביל לעבור למדרגה הבאה, וכמו שני צדדים של הרשימו, התלבשות ועוביות.
כן, ידיעה זה נשמע כמו התלבשות האור בכלי, שזה נקודה שבה כבר אתה בונה את האמונה למדרגה הבאה.
קטע מספר 4, מתוך שמעתי מם אמונת רבו, מהו השיעור? בזמן שהאדם עוסק בימין, הזמן מוכשר אז להמשיך שפע עליון, מטעם שברוך מתדבק בברוך. כלומר, היות שהאדם הוא במצב השלמות הנקרא ברוך, מבחינה זו יש לו עכשיו השתוות הצורה. היות סימן לשלמות הוא, אם האדם הוא בשמחה, אחרת אין שלמות. וזהו כמו שאמרו חז"ל, אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה של מצווה. והפירוש הוא, כי הסיבה שהיא גורמת לו השמחה, הוא המצווה. כלומר, זה שהרב ציווה לו ללכת בקו ימין, זאת אומרת שהוא מקיים מצוות הרב, מה שקבעו לו זמן מיוחד ללכת בימין, וזמן מיוחד ללכת בשמאל. והיות השמאל הוא בסתירה לימין, כי שמאל נקרא בזמן שעושה חשבון לעצמו. הוא מתחיל להסתכל מה שכבר רכש בעבודת השם. והוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל, איך הוא יכול להיות בשלמות? מכל מקום, מטעם מצוות הרב, הוא הולך למעלה מהדעת. נמצא שכל השלמות שלו נבנה על למעלה מהדעת. וזהו נקרא אמונה. וזה סוד, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. בכל מקום, כלומר אף על פי שעדיין אינו ראוי לברכה, מכל מקום, ונתתי את ברכתי, מסיבת שאתה נותן מקום, שפירושו מקום השמחה, שבתוכה אפשר לשרות שם אור עליון. שוב, בזמן שהאדם עוסק בימין, הזמן מוכשר אז להמשיך שפע עליון, מטעם שברוך מתדבק בברוך. כלומר, היות שהאדם הוא במצב השלמות הנקרא ברוך, מבחינה זו יש לו עכשיו השתוות הצורה. היות סימן להשלמות הוא, אם האדם הוא בשמחה, אחרת אין שלמות. וזהו כמו שאמרו חז"ל, אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה של מצווה. והפירוש הוא, כי הסיבה שהיא גורמת לו השמחה, הוא המצווה. כלומר, זה שהרב ציווה לו ללכת בקו ימין, זאת אומרת שהוא מקיים מצוות הרב, מה שקבעו לו זמן מיוחד ללכת בימין, וזמן מיוחד ללכת בשמאל, והיות השמאל הוא בסתירה לימין, כי שמאל נקרא בזמן שעושה חשבון לעצמו. הוא מתחיל להסתכל מה שכבר רכש בעבודת השם, והוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל. איך הוא יכול להיות בשלמות? מכל מקום, מטעם מצוות הרב, הוא הולך למעלה מהדעת. נמצא שכל השלמות שלו נבנה על למעלה מהדעת. וזהו נקרא אמונה. וזה סוד, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. בכל מקום, כלומר אף על פי שעדיין אינו ראוי לברכה, ומכל מקום ונתתי את ברכתי, מסיבת שאתה נותן מקום, שפירושו מקום השמחה, שבתוכה אפשר לשרות שם אור עליון.
אז עוד פעם, מה זה נקרא מצווה, מה זה נקרא מעשה טוב, ומה זה שמחה ממצווה שאנחנו לזה צריכים להגיע. ואז בתוך המצווה, בתוך שמחה של מצווה, אנחנו מקבלים גילוי הבורא. בבקשה.
מה זה מצווה? מצווה של שמחה, כל מיני כאלה. הכל זה פעולות שעושים כלפי השפעה, כלפי חיבור, ויש הרגשה של שמחה, יש איזשהו מילוי מזה שיש נטייה לחיבור, נטייה להשפיע.
כן, אם אנחנו ממש במאמץ מאוחד, פשוט מנסים לבנות את החיסרון הזה, את הרצון הזה, את התכונה הזאת. אבל זה נעשה על ידי מאמץ מאוד גדול לבניית החיסרון.
אנחנו צריכים לבנות כל הזמן את החיסרון הזה, כל הזמן, פעם אחרי פעם, ולמרות ההתנגשות שיש בין אמונה לידיעה, אנחנו צריכים בכל פעם מחדש להעדיף את המצב הזה של הידיעה.
ההתאמצות שלנו כל הזמן להידבק לימין, לבחור בהשפעה, לחשוב על לרצות להיות ברצון של החבר, לשרת את החברים, זה כל המאמץ הזה ששוב ושוב ככה נהנו, זה הולך וזה כל הזמן מתחדש, זה מצווה, וזה גם השמחה, זה כאילו בכפייה אנחנו הולכים אל המצב של השמחה, אל המצב של הימין, של החיבור והשלמות.
כן, שאנחנו מעוררים בינינו חיסרון לעוד חיבור, יותר כזה שנהיה דבוקים יותר בבורא, ועל ההזדמנות הזאת אנחנו שמחים. כי המצב כבר קיים, המצב הזה של החיבור ושל הדבקות ושל השלמות, הוא מחכה לנו, אנחנו רק צריכים לגלות אותו עם עוד קצת מאמץ, קיבלנו את כל הכלים והאמצעים, איך לא להיות שמחים? חייבים להיות בתוך צעד אחד בתוך העתיד קדימה, כבר לחיות שם כל הזמן, כל הזמן. ולא יודע, אני מרגיש כאילו מהסדנה הזאת שהכנס הזה צריך להיות כנס כזה, של שמחה מטורפת, שאנחנו לא יורדים מהמצב הזה שמשחקים את השלמות, אנחנו במצב עיבור, זהו, אף אחד לא ישכנע אותי אחרת, נמצאים בזה ומתמידים במחשבה שלנו רק על הנקודה הזאת, זה יהיה נס מה שיקרה, יהיה פה טירוף.
כן, ואז זה מצווה בכל רגע, שאני לא לשופט את החבר לפי מה שבעיניים וברגש, אלא אני רוצה ממש להצדיק אותו בכל רגע יותר ויותר, ומבקש שהבורא ייתן כוחות, ממש לראות את החברים כדבר הכי גדול בעולם, ומזה יש שמחה שאני מצליח באמת לדבוק בבורא.
איך דווקא על ידי היחס של האמונה על פני הרשימו, זאת אומרת על פני המצב הנתון לי בקבוצה, אני מגיע למדרגה רוחנית? איך על ידי יחס של האמונה למצב הנתון אני מגיע לדרגה רוחנית? שדווקא שאני מאיר כאילו האור האמונה על הרשימו, על המצב הנתון, וממנו נבנה העולם הרוחני. מתגלה. בבקשה.
במצב האמונה אנחנו כל הזמן מציירים לעצמנו, משתדלים לבנות, לשחק את מצב העיבור, עד כמה שכל אחד מבין ומשיג את זה. זה אחד. ובמצב מצב הנתון, אז אתה חווה את העולם הזה, כל אחד עם עם חוויית הצפייה שלו, ומה שמעלה אותנו מהעולם הזה לאותו המציאות של האמונה זה תפילה שנבנית בין שתי הקצוות האלה. צריך שיהיה חיסרון מאוד גדול, שאתה לא יכול יותר לסבול את המצב הנוכחי, ושאתה חייב לחיות במצב האמונה, ואז הבורא יכול לעלות אותך.
כן, כי זה, האמונה זה יחס שלי כלפי רצון לקבל שלי, שאני לא רוצה לקבל בו מילוי. ודווקא בזה אני פועל בניסיון להידמות לבורא ולפעול כלפיו, ובזה יש לי במשהו השתוות הצורה, והאור הזה מסוגל לבוא ולהפך את ה... ולבנות באמת את המקום הזה. לתת לי כוחות לפעול בהשפעה, באמונה.
זה שדווקא מצב האמונה הוא המצב שמקרב אותנו לבורא, זה נעשה יותר ויותר ברור עד כמה אנחנו צריכים... אנחנו צריכים את המקום הזה שלא לא לחפש את הקיבעון ולהכניס הכל לתוך הרצון לקבל ולהיות באיזה מצב של ידיעה וביטחון, אלא דווקא האמונה, הקומה הזאת שהיא מעל הרצון לקבל, היא בונה באמת יחס לעליון, קשר לעליון. זה מאוד מאוד ברור. ונראה לי שמעבר לזה, מכל סיבוב יותר ויותר מתחיל להיות ברור שגם המצב הזה של אמונה למעלה מהדעת הוא לא בתוך הכלי שלי. הוא גם נעשה פה בכלי המשותף בין החברים.
איך היחס של אמונה מקרב אותנו למצב הרוחני? היחס של אמונה הוא המצב הרוחני. אז אם אנחנו משחקים בזה אפילו, רק רוצים להיות בזה, או מתחילים לסדר שהוא יחס... רוצים שיהיה לנו יחס של אמונה אחת בעשירייה, בוא נגיד, אז אנחנו מקרבים את עצמנו לרוחניות.
זה כמו שיש בן אדם, יש אנשים כאלה שאומרים, מה, אני בטח שאני מסוגל לעשות את זה, ואומרים את הדבר שכאילו, אם לפני שנייה היו אומרים לו, היו שואלים אותו, הוא בכלל לא היה חושב על זה, כאילו שם איזה רף בלתי אפשרי, ואז כאילו עובד בשביל להשיג את זה כל החיים. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, להחליט שאנחנו, כמו שעמית אמר מקודם, שם, ועכשיו להתאמץ, לשרוף כאילו כמה שרק אפשר לעשות, כדי להגיע לנקודה הזאת. כי כל מה שאנחנו צריכים זה רק שטח להשפיע בו, ושטח שדרך המאמץ לבקש את העזרה של הבורא, זה הכל.
כן, כי הרשימו שלי שבור וזקן ועשיתי מלא דברים וככה 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 וככה, ועל פני זה אני צריך להיות ילד. ילד שרץ בשדה, משחק, וזה מה שאנחנו צריכים לייצר בינינו. כל הכנס הזה צריך להיות כאילו איזה התפעלות יש לנו מזה שאנחנו משחקים עם הבורא. נתן לנו לשחק עם הדבר הכי גבוה שיש במציאות, ואנחנו עושים את זה. אז כאילו משחקים ככה כמו ילדים שקיבלו דפים חלקים וצבעים ועכשיו מציירים איזה ציור משותף, לא יודעים מה. אבל אחר כך הגננת תגיד להם איזה יופי ותתלה את כל הציורים ביחד ואנחנו נראה איזה תמונה אחת משותפת. פשוט לשחק.
והמשחק הזה קורה עכשיו, שאנחנו כאן בסדנה, כל אחד ככה מדבר וכולם... שומעים את מה שהוא מדבר, זה כאילו הבורא מדבר. ומנסים עוד להוסיף, וככה כל אחד עוד קיסם למדורה. ויוצרים להבה יותר ויותר גדולה, ויוצרים חמימות גדולה. ומתוך זה הבורא מאיר כבר.
השאלה איך עושים את כל מה שאנחנו מדברים עליו.
נעבור לחלק הבא של השיעור.